מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום ותודה שהצטרפתם אלינו למנועי הכסף. אחרי ששבוע שעבר דיברנו ארוכות על שיעורי אבטלה אסטרונומיים של מעל ל-30% בספרד ובאיטליה, שבוע הגיע הזמן לדבר על מדינת ישראל עם שפל בשיעור האבטלה, שפל של כמעט 40 שנה. נכון לחודש אפריל אנחנו מדברים על שיעור אבטלה של 3.9%. במספרים זה אומר ש-160,000 איש לא עובדים, מתוך סדר גודל של 4 מיליון תושבים שנכנסים לשוק העבודה. אז שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
אז אנחנו באמת, איך הגענו למצב של שפל היסטורי באבטלה?
אז באמת שוק העבודה בישראל היום במצב מצוין, אפשר להגיד. כמובן שזה לא אומר שהכל נפלא, כי צריך גם לזכור מה נחשב מובטל. אז קודם כל נתחיל מההגדרות. בישראל, כמו ברוב המדינות במערב, מובטל נחשב מישהו שלא עובד, אבל גם שמחפש עבודה, ולא סתם, אלא באופן אקטיבי. זאת אומרת, כשעושים את הסקר, מתקשרים לאנשים ושואלים אותם האם הם חיפשו עבודה באופן אקטיבי במהלך החודש האחרון. אם אתה לא עובד ולא חיפשת עבודה, או כי באמת לא מעניין אותך לעבוד, או כי התייאשת אולי מלחפש עבודה, אתה לא נחשב מובטל. אז צריך לשים לב לזה, זאת אומרת שאנחנו אמנם בשפל היסטורי, אבל זה לא אומר שכולם עובדים, יש כאלה שאו שלא רוצים לעבוד, או שפשוט לפעמים מתייאשים מחיפוש עבודה.
רגע, אני רוצה להבין, והעצמאים נכנסים פה לסטטיסטיקה בעצם?
כן, העצמאים עכשיו עובד, כמובן. כשאנחנו מסתכלים על שוק העבודה, מה שבדרך כלל יותר מעניין את הכלכלנים, את בנק ישראל, זה לא דווקא עצמאים, זה יותר השכירים. והסיבה היא שכשמדברים על עצמאים, בסופו של דבר הפעילות של עצמאים קשורה מאוד לפעילות הכלכלית במשק. אז אם אנחנו רואים שנים של צמיחה מהירה וכן הלאה, אנחנו מניחים שהסקטור העסקי כולו עולה בקצבים די דומים. אבל כשמדברים על השכירים, תמיד השאלה שצריכה לעלות, בטח מבחינת הבנק המרכזי, שהיעד שלו זה בעצם לשלוט על האינפלציה, שלא תהיה גבוהה מדי, שלא תהיה נמוכה מדי, הדרך לבדוק את זה, זה דרך השכר. והשכר הוא פונקציה ישירה של האבטלה. כי כששיעור האבטלה כל כך נמוך כמו היום, אנחנו שומעים יותר ויותר דיווחים על זה שממש קשה למצוא עובדים בישראל. בחלק מהענפים זה אפילו קשה עוד יותר. כולם מכירים את הסיפור של המהנדסים, שחברות ההייטק מדווחות שקשה למצוא היום מהנדסים, והן הולכות ולוקחות מהנדסים במדינות אחרות, בעיקר במזרח אירופה, שהם גם יותר זולים וגם קל יותר למצוא. יש מחסור בעובדים בחלק מהענפים, וגם בענפים לא, שהם לא דווקא ענפים של הנדסה ותכנות, אנחנו שומעים יותר ויותר חברות, והנתונים גם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים, שיש הרבה יותר משרות פנויות מבעבר, לוקח זמן לסגור אותם, זאת אומרת, חברות פותחות משרה, מחפשות עובדים ולא מוצאות את העובדים האלו, וזה לוחץ את השכר כלפי מעלה, כי כדי למשוך עובדים, כשהמאגר הוא קטן, אין מה לעשות, אתה נאלץ להציע שכר גבוה יותר.
זה חדשות טובות.
אלו חדשות מצוינות. מבחינת הצרכן הישראלי, האזרח הישראלי, אלו חדשות מצוינות. זה בא לידי ביטוי דרך אגב בנתוני השכר. בדיוק היום, לפני שהתיישבנו פה, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני השכר לחודש מרץ, ואנחנו רואים עלייה בשכר הממוצע בישראל, כשהיום השכר הממוצע עומד על 10,900 שקל.
ברוטו.
ברוטו כמובן. לא רק זה, כשאנחנו מסתכלים על העלייה בשכר בחודשים האחרונים, אז הנתונים מראים שברבעון הראשון של השנה, השכר עלה בקצב של מעל 4%. אנחנו רואים על זה בקצב שנתי, זאת אומרת, אם היינו לוקחים את הרבעון הראשון, מכפילים אותו ב-4, היינו מגיעים לקצב של מעל 4% במונחים ריאליים. זאת אומרת, בניקוי האינפלציה, למה זה כל כך חשוב? כי זה מראה לנו מה הכסף שלנו יכול לקנות. גם אם המחירים, אם אתה מרוויח יותר, אבל המחירים עלו, אז בעצם הגידול בשכר נשחק. לכן צריך להסתכל על זה במונחים ריאליים, ואנחנו רואים גידול של מעל 4% במונחים ריאליים זה קצב גידול מאוד יפה, זה ישר בא לידי ביטוי כמובן בנתונים של הצריכה הפרטית. רואים את זה כל חודש שעובר, כל רבעון שעובר, רואים נתונים מאוד חזקים של הצרכן הפרטי, ושהוא הפך היום להיות הקטר צמיחה של המשק.
תראה, אני בטוח שיש אנשים שמאזינים לנו ואומרים, וואו, איך לא קיבלתי העלאה בחודש האחרון או בחצי שנה או בשנה האחרונה, מה, איך זה יכול להיות? ויש נתון שהוא נורא חשוב, והוא לא מפורסם בקצב של פעם בחודש כמו השכר הממוצע, וזה השכר החציוני. למי שמאזין ולא בדיוק יודע מה זה, זה פשוט חצי, זה מספר כלשהו שחצי מהאנשים שעובדים בישראל מרוויחים מעליו וחצי מרוויחים מתחתיו. והשכר החציוני כיום עומד על 7,000 שקל. ואם אנחנו נתייחס ל-7,000 שקל, אז אמנם השכר החציוני הוא גם עלה, אבל עדיין הוא נמוך משמעותית. ויותר מזה, אני לפני הפודקאסט נתקלתי באיזשהו מאמר שפורסם לפני 4-5 שנים, ומהמאמר הזה הנתון שהכי הפתיע אותי היה שבשנות ה-70 הפער בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק הוא היה 90%. זאת אומרת, אם השכר למשל הברוטו היה 10,000 שקל, 9,000 שקל היה שכר חציוני, וזה מעולה. היום, המצב לא כזה. המצב הוא 70%, באזור ה-70%, וזה אומר כמובן על דבר אחד מרכזי, שיש פערים גדלים בשכר במשק הישראלי.
בהחלט. לא רק במשק הישראלי דרך אגב, זו תופעה שהיא כלל עולמית במערב, הפערים החברתיים, הפערים בשכר בעצם הולכים ונפתחים. זו תוצאה, אני חושב, אם מסתכלים על ישראל של 3 מגמות. מגמה אחת היא קודם כל הגלובליזציה. אם אנחנו מסתכלים על ענף הייצור, שהפך להיות בחלק מהמקומות לא רלוונטיים, קשה לשכר לעלות. פעם הייצור הישראלי, היו לנו פה המון מפעלים ודאגו לעובדים וכן הלאה, אבל בסופו של דבר כשהעולם נפתח ואפשר לייצר מוצרים דומים בסך הכל במקומות עם עלות עבודה הרבה יותר נמוכה, זה לוחז כלפי מטה את השכר באזורים האלו. מצד שני יש לנו את ההייטק שהפך להיות פה קטר צמיחה מאוד גדול, מעסיק הרבה אנשים, ושם השכר נפתח כלפי מעלה. זאת אומרת הפערים בין שני, נקרא לזה ענפים, גדלו באופן משמעותי. והדבר השלישי זה ההפרטות שהיו. בעצם החלק של המגזר הציבורי במשק הוא הרבה יותר נמוך משהו היה בשנות ה-70, ולכן בסופו של דבר כשאנחנו עוברים לשוק פרטי השכר הופך להיות הרבה יותר וולטילי ושונה ובעל פערים בין ענפים לענפים. צריך לזכור שבמגזר הציבורי הרבה פעמים יש לנו עצמדות שכר וועדים, והדברים האלו בהחלט עוזרים כביכול לשמור על פערים נמוכים. ברגע שעברנו למשק שהוא הרבה פחות מושפע ממה שקורה במגזר הציבורי, אז הפערים בעצם בשכר הלכו ונפתחו. אבל צריך להגיד, כמו שאמרת, גם השכר החציוני, מסתכלים על השנים האחרונות, השנים האלה שהמשק צומח מהר, ששיעור האבטלה נמוך, גם השכר החציוני במגמת עלייה, וזה גם בא לידי ביטוי. עוד נקודה שחשוב לזכור, שהייתה לנו גם העלאת שכר מינימום, אפילו כמה העלאות בשנים האחרונות. וזה כמובן מיד משתרשר לנתונים. אם מסתכלים על שוק העבודה היום, אנחנו רואים תופעה שהיא מבורכת, אני חושב, בטח בטווח הארוך, וזה כניסה של אוכלוסיות שבעבר לא היו בשוק העבודה, שנכנסו ב-10 שנים האחרונות לשוק העבודה. בעיקר אני מדבר על גברים חרדים ונשים מהמגזר הערבי, שבעבר החלק שלהם, ההשתתפות שלהם בשוק העבודה הייתה מאוד נמוכה, והיא מאוד עלתה ב-10 שנים האחרונות. כמובן שבלונג רן זו תופעה שהיא חיובית מאוד למשק הישראלי, שחייב ששוק העבודה יכלול כמה שיותר מהאוכלוסייה, אחרת זה פוגע בסופו של דבר בפוטנציאל הצמיחה של המשק, אבל כשאוכלוסיות כאלו שבדרך כלל גם מגיעות עם השכלה נמוכה יותר, עם כישורים נמוכים יותר, כישורים התחלתיים נמוכים יותר, בטח בענפים גלובליים כמו הייטק, השכר נלחץ באיזשהו מקום כלפי מטה. ולכן צריך להגיד שעצם העובדה שראינו את התופעה הזו קורית, והיא קורית בשיעורים אפילו גבוהים, ועדיין יש לנו עלייה מהירה כל כך בשכר, זה רק מראה עד כמה שוק העבודה הישראלי היום צפוף. עד כמה קשה באמת למצוא עובדים, כמה שזה דוחף את השכר כלפי מעלה.
אנחנו יכולים לצפות, אנחנו דיברנו על שיעור הבטלה של פחות מ-4%, אנחנו יכולים לצפות ל... יש לנו בכלל שאיפה שהוא ירד יותר מזה? זאת אומרת, אנחנו, כמה אנחנו רחוקים ממצב של תעסוקה מלאה? אני רק אגיד שכמובן תעסוקה מלאה זה לא 0% הבטלה, כי אף משק לא יכול להתקיים ב-0%, אלא אם כן אנחנו קטר או איחוד האמירויות, ששם כולם עובדים. לאן יש לנו לשאוף?
אז באמת שאלה, אף אחד לא יודע בדיוק מהו המצב של תעסוקה מלאה, ויש גם תקופות ארוכות שמשק יכול לצמוח, משק יכול להמשיך ולהתנהל עם שיעור אבטלה נמוך מרמות של תעסוקה מלאה. אז לא יודעים בדיוק כמה זה, זה מאוד תלוי גם באמת בהשתתפות בכוח עבודה. אני חושב שפה צריך לשים את הדגש, לא פחות חשוב מרמת האבטלה, זה באמת האם שיעור ההשתתפות של האוכלוסייה בשוק העבודה ימשיך לגדול בשנים הקרובות. ככל ששיעור ההשתתפות ימשיך לגדול, מצד אחד יהיה קשה יותר לשיעור האבטלה להמשיך לרדת, מצד שני זה כן נגיד שיותר אנשים עובדים. יותר אנשים עובדים אומר שפוטנציאל הצמיחה של המשק יותר גדול, יש יותר אנשים שמקבלים שכר, יכולים להוציא כסף, זה מאפשר השקעות, זה מאפשר צמיחה של עוד ועוד ענפים. אז אני חושב שקודם כל המצב כיום הוא טוב, ככל ששיעור הצמיחה במשק ימשיך להיות גבוה, וראינו נתוני הרבעון הראשון היו מאוד חזקים, מצמיחה של מעל 4%, ככל שאנחנו נמשיך לצמוח בכאלה קצבים, אז שיעור האבטלה ימשיך לרדת, אבל לא פחות חשוב, זה באמת לאפשר לשיעור ההשתתפות להמשיך ולעלות, זה משהו שאני חושב שהממשלה כבר שמה עליו דגש, צריכה להמשיך ולשים עליו דגש, בעיקר במובן של לתת באמת לאוכלוסיות החדשות האלה בשוק העבודה את ההשכלה ואת הכישורים להתמודד עם הצרכים של התעשייה בעולם הגלובלי, כי אם אנחנו נדע לקחת האוכלוסיות האלה ולשלב אותם, הפוטנציאל צמיחה של המשק קדימה יהפוך להיות הרבה יותר גבוה.
תראה, אתה נגעת פה בנקודה מאוד מעניינת, אתה נגעת פה בשיעור ההשתתפות ובאוכלוסיות מסוימות. ובדרך כלל שאומרים את זה, מדברים על החרדים ועל הערבים וכמה חשוב לשתף אותם, וזה גם יעד ממשלתי. יש עוד אוכלוסייה שהיא האוכלוסייה המבוגרת. היום גם כי תוחלת החיים התארכה מאוד, וגם כי הפנסיה שלנו פשוט לא מספיקה. יש אנשים שיוצאים לפנסיה, אם זה בגיל 67 או 63, הם פשוט רוצים להמשיך לעבוד, לא רק כי הם חייבים את הכסף, אלא הם רוצים. עכשיו אין לנו, לדעתי אנחנו צריכים מאוד גם ברמה הממשלתית לעודד את האוכלוסיות האלה. לפעמים עובד בן 65 שרוצה לעבוד 3 ימים בשבוע, המוטיבציה שלו והיכולת שלו היא טובה יותר מסטודנט שהיום סיים באותו מקצוע את התואר. הצעירים היום, אני לא בטוח שיש להם מוטיבציה כמו שהיו הצעירים לפני 50 שנה.
אוי, הצעירים האלו.
כן, זה... ואנחנו עדיין לא... נורא קשה להבין את ההתבגרות האוכלוסייה הזאת, ועדיין לא עשינו צעדים מספיקים בכיוון הזה.
אני מסכים לגמרי. זה, קודם כל, זה עוד תופעה בינלאומית. אצלנו אפילו היא, אפשר להגיד, פחותה. אם אתה מסתכל על ארצות הברית ואירופה ובטח יפן, זו תופעה סופר בעייתית. ארצות הברית, כל דור הבייבי בום, מגיע היום לגילאי פרישה, מה שהיה פעם, והוא נשאר בשוק העבודה. אני חושב שהממשלה צריכה לעבוד פה לא דווקא לעובדים עצמם, אלא למעסיקים. צריך עובד שבגילאים האלו, אז אולי הוא יעבוד 3 ימים בשבוע ולא 5 ימים, והוא לא יעבוד כנראה 11 שעות, כמו עובדים צעירים שרוצים להוכיח את עצמם ומוכנים לעבוד שעות ארוכות, אבל הניסיון שהעובדים האלו מביאים איתם, יש לו ערך אדיר, פשוט אדיר, בהמון ענפים אני חושב, בהמון ענפים לניסיון, בסופו של דבר, זה מקצת מה שלמדתי בחיים, לניסיון יש הרבה פעמים ערך הרבה יותר גבוה, מפשוט הרצון לעבוד שעות ארוכות. כי אתה יכול לעשות בשעה אחת, מה שעובד צעיר שרק לומד את הביזנס, ייקח לו 4 שעות לעשות. ובאמת צריך למצוא פה דרך לשלב את העובדים האלו, אולי אפילו לתמרץ מעסיקים בצורה מסוימת, להעסיק עובדים כאלו, לעבוד על שיטות עבודה חדשות שבאמת מאפשרות לקחת עובד לפעמיים, 3 בשבוע, לחצי משמרת. יש פה באמת אתגרים, זה לא פשוט לפירמה לשלב עובדים לתקופות קצרות, כי אתה רוצה בדרך כלל עובד שנמצא איתך כל הזמן, למצצות בעיות וכן הלאה. יש פה אתגרים, אבל הם אתגרים שחייבים בהחלט לשים
לב עליהם. ויש פה יתרונות עצומים, ואנחנו יכולים לצמצם, להגביר את שיעור ההשתתפות, שזה בעצם הנקודה הכי...
לגמרי.
הכי קריטית. העניין הוא, אני רוצה לדבר גם על ההייטק, והמצב בהייטק הוא טיפה שונה, כי א', אני יודע ש... אין יתרון לאנשים מבוגרים בהייטק, לפחות לא ברוב המקצועות, ואני מכליל טיפה. אבל מה אנחנו עושים עם החתך הזה של האוכלוסייה, שהוא בעצם מנותק, השכר הממוצע בהייטק הוא גבוה לפעמים ב-50% מהשכר הממוצע בכלל המשק. ושוב, זה הכל לפי חתך של איזה חברות, ואם זה חברות של מעל 50 איש או סטארט-אפים קטנים, השאלה היא לאיזה, איך אנחנו יכולים לייעל יותר את התפוקה שאנחנו מקבלים משוק העבודה לעובד הייטקיסט.
קודם כל, שי, הייטק זה לא חזות הכל. אני חושב שאפילו אולי להפך, מה שנכון אולי היום למשק הישראלי, זה לקחת את ענפי הלואו-טק ולהפוך אותם לסוג של הייטק, לפחות מבחינת שיטות עבודה וכן הלאה. אי אפשר...
אבל איך תעלה לו את השכר? איך אתה תעלה, איך תעצר את התפוקה שלו?
קודם כל, אני לא בטוח שעובד בגיל 60, 65, 67, מה שחשוב לו כרגע זה עלייה בשכר. חשוב לו לקבל שכר. הסטטיסטיקה גם הרע. בדרך כלל שכר עולה, בטח בקצב מהיר, בתחילת הקריירה, שמגיעים לגילאים האלו של 55 וצפונה, השכר נשאר פחות או יותר באותן רמות. השאלה, הרצון הוא להישאר בשוק העבודה, להישאר בעצם במצב שאתה ממשיך לקבל את השכר הזה, כי כמו שאתה אומר, הפנסיה היום נמוכה ממה שבעבר היא הייתה, ביחס, בגלל ההתארכות של תוחלת החיים. אז קודם כל, אני חושב שהבעיה היא לא איך אתה מעלה להם את השכר, ואיך אתה מכניס אותם לשוק העבודה. וכשאנחנו מסתכלים על ההייטק, אז זה נכון שהשכר הממוצע בהייטק הוא יותר גבוה מבענפים אחרים, אבל זה בעצם אומר שבוא ניקח את הענפים האחרים, ונהפוך אותם לסוג של הייטק, בטח מבחינת הקליינטורה. כי הרי למה ההייטק כל כך מצליח? כי הוא פונה החוצה.
כי הוא מכניס הרבה כסף.
הוא מכניס הרבה כסף כי הוא פונה החוצה. זאת אומרת, אם מסתכלים על הייצוא הישראלי, הייצוא שמתמשיך לצמוח בקצבים מהירים, דרך אגב, גם כשהשקל התחזק, בדרך כלל כשהמטבע מתחזק, אז הייצוא נפגע. איפה רואים את הייצוא ממשיך לצמוח גם כשהשקל מתחזק? ייצוא שירותים, וייצוא שירותים בעיקר בענפי ההייטק. למה? כי הוא פונה החוצה, ויש לו קליינטים, ויש יתרון יחסי להייטק הישראלי, הקליינטים מבינים את זה. קשה להתחרות בלא מעט חברות הישראליות, זה לא מוצר גנרי. ואת זה צריך לקחת, אני חושב, גם לענפים אחרים, בעיקר לענפי השירותים, לראות איך מצליחים להפוך את ענפי השירותים בישראל ליותר מתקדמים, עם תפוקה יותר גבוהה, כי פה אם מסתכלים באמת על ענפי השירותים, אנחנו קצת אחורה, אם אנחנו משווים את זה לעולם. אם זה השכלה, אם זה אפילו בפיננסים, בעולם שאני מגיע ממנו, כשאתה משווה את עולם הפיננסים בישראל לעולם הפיננסים בלונדון או בניו יורק, אתה מבין שהשוק פה נמצא קצת אחורה, ויש לאן להתקדם, ויש שיטות עבודה יותר מתקדמות, ויש מוצרים יותר מתקדמים, ואני חושב שזה הכיוון שצריך ללכת, והוא יאפשר בסופו של דבר גם לשכר לעלות.
עוד נקודה אחת, אתה הזכרת את זה במילה, ההכשרה המקצועית, אחד הדברים הכי בולטים גם שקראתי את המחקר, היה שהפערים גדולים מאוד לעובדים שיש הכשרה מקצועית. זאת אומרת, והרי בו הייטקיסטים, זה אנשים שעברו הכשרה מקצועית. ברגע שזה יתחיל בתור מטרה לאומית אפילו, להכשיר את העובדים למקצועות הנדרשים היום, אנחנו נראה את הפערים מצטמצמים.
חד משמעית. הסיפור של שכר והסיפור של תעסוקה הוא בסוף סיפור של דבר אחד, השכלה וכישורים. ורואים את זה בכל כך הרבה דוחות שיוצאים, הקשר הוא קשר ברור, ואם אתה מסתכל באמת על האוכלוסיות האלה שנכנסות למעגל העבודה, אתה רואה שמבחינת שנות לימוד, מבחינת התוצאות שלהן, במבחנים, מבחני הפיזה וכל המבחנים שעושים, הן הרבה יותר נמוכות משל כלל האוכלוסייה. ואם אתה תצליח, הכנסת אותם כבר לשוק העבודה, עדיין לא מספיק, אבל הכיוון כבר קורה, זה היה יעד של הממשלה, זה מצליח, זה עובד, האוכלוסיות האלה נכנסות לשוק העבודה, זה נהדר. אם אתה תדע גם לעשות את הקפיצה הבאה, ולתת לאוכלוסיות האלה להעלות את, בעצם את הרמה שלהם, מבחינת השכלה, מבחינת קישורים לעבודה בעולם הגלובלי, אתה תעלה משמעותית את התפוקה, את הפריון של האוכלוסיות האלה, ואת הפריון של שוק העבודה הישראלי בכלל. עלייה בפריון במשק שהיתרון הגדול שלו, דרך אגב, אם אנחנו משווים את ישראל לעולם, זה הגידול באוכלוסייה. כי האוכלוסייה הישראלית כן גדלה בקצב של כמעט 2% לשנה. אם נדע לתת לשוק העבודה הזה, שכל מה הולך וגודל מבחינת כמות של אנשים, גם גידול משמעותי בפריון, פוטנציאל הצמיחה של ישראל יהיה הרבה יותר גבוה, ורמת החיים פה תתקרב לאט לאט לרמת החיים שאנחנו רואים במקומות אחרים במערב, כמו בארצות הברית או באירופה.
אז זהו, לסיום אני רוצה לדבר טיפה על, על הג'ובס. ואני, שאני אומר ג'ובס, זה טראמפ. והוא חלק מהקמפיין שלו אמר, אני, המקומות העבודה, להחזיר את המקומות העבודה הביתה, זה היה בראש הקמפיין שלו, לא יודע אם בראש, אבל אחד הדברים המרכזיים, והוא הצליח להוריד את שיעור ההבטלה, לא יודע אם הוא, אבל בתקופתו, בדיוק השבוע הוא סיים 500 ימים בתפקיד, הוא גם ציין את זה וחגג את זה, הוא הצליח להוריד את שיעור ההבטלה בכמעט אחוז.
כן, אני עוד פעם לא הייתי אומר זה, הוא הצליח, גם בתקופה של אובמה שיעור ההבטלה ירד בקצבים מאוד מהירים, אובמה נכנס לתפקיד, אני מזכיר, 2008, נכון? כן. עם שיעור ההבטלה של מעל 10%, סיים את הכהונה שלו עם שיעור ההבטלה של מתחת ל-5%. אז אפשר להגיד שגם אובמה עשה דבר אולי אפילו יותר מרשים, ולפחות בהתחלה של, אני זוכר שטראמפ בחודש הראשון שהוא נכנס לתפקיד, התפרסם דוח תעסוקה בארצות הברית מאוד חזק, שאמר שנוספו, אם אני לא טועה, 300 ומשהו אלף משרות באותו החודש, ומיד בטוויטר טראמפ רשם, ג'ובס, 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 הבטחתי, קיימתי. והתגובות היו, רגע, רק נכנסת, כן. זה לא, זה בכלל של, הנתון הוא בכלל של החודש שעבר, כשלא היית נשיא. אבל כן, הוא כבר תקופה יחסית ארוכה נשיא, ושוק העבודה האמריקאי ממשיך להשתפר, הצמיחה בארצות הברית נשארת חזקה, הפחתת המס שלו היא חדשות מצוינות לפירמות בארצות הברית, ירידה בשיעור המס מ-35% ל-21%, אומר הרבה יותר כסף פנוי לפירמות, ובכסף הפנוי הזה אפשר להשקיע, אפשר גם פשוט לקחת את הכסף הביתה בצורה דיווידנד, אבל אפשר גם להגדיל מצבת עובדים. כל עוד יש שיפור כלכלי, גם בארצות הברית וגם בעולם, הפירמות האמריקאיות ימשיכו להגדיל את מצבת העובדים. זה לאו דווקא כי חברות חזרו לארצות הברית, חברות הרכב לא חזרו לארצות הברית, והם כנראה גם לא יחזרו, בטח לא בצורה משמעותית לארצות הברית, אבל הכלכלה עצמה עובדת, ולכן אנחנו רואים כל הזמן גיוס של עובדים, ודרך אגב רואים את זה בענפים, שהם ענפים שאולי לא ראו בעבר, ענפים יצרניים, ואלה בהחלט חדשות טובות, ואפשר לתת לטראמפ את הקרדיט על זה.
100%. תודה רבה אורי.
תודה רבה.
אני רוצה להודות כמו בכל שבוע לספרייה המרכזית לעברים ולבעיה לקויות קריאה על עריכה טכנית. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.